אז אנחנו הולכים לייחד את הפרק השמיני בפודקאסט שלי, שלוש בריבוע, לנושא הנשק במדינת ישראל, נושא שהעניין בו, הפופולריות שלו עולה ויורדת עם גלי הטרור. ככל שיש גל טרור, פתאום כולם מדברים, או הרבה אנשים מדברים על זה שצריך יותר כלי נשק, גל הטרור שוכח, ואז אנשים שוכחים מזה, ואז מגיע גל טרור, ועוד אנשים מתים, ואז אנשים עוד פעם מדברים על זה, וכך הלאה. אז חשבתי אולי לנסות לייחד את הפרק הזה, לנסות ללבן את הסוגיה. מה המצב בארץ, איך היינו רוצים שזה ייראה, ומה הם הטיעונים העיקריים נגד ובעד כל הקטע של נשיאת כלי נשק. וחשבתי שזה רעיון טוב לדבר עם איציק צ'יפרוט. אני מקווה שאני מבטא את השם שלך נכון, איציק. איציק צ'יפרוט, צ'יפרוט. אוקיי, דבר טיפה יותר בקול. אני רק אקרא את מה שאיציק שלח לי, בן 36, נשוי ואבא לתאומי בני חודשיים, יושב ראש העמותה, מזל טוב, הוא יושב ראש העמותה לתרבות הנשק מזה כשנה וחצי, פעיל חברתי, רב סרן במילואים בעל תואר שני, מנהל ביטחון בכיר ומדריך ירי. איציק, אני מציע שבשביל איכשהו לנסות להתחיל את הדיון הזה, בוא נתחיל בזה שתתאר לנו מה המצב כיום במדינת ישראל מבחינת למי מותר לשאת נשק, למי אסור, אולי אם אתה יודע כמה כלי נשק יש בארץ חוקיים, ממסדיים ופרטיים וכמה לא חוקיים. מה שאתה יודע, כמובן יחסית בקצרה, כי אנחנו צריכים עוד לחסות הרבה דברים בשיחה הזו, ואני רוצה לנסות לשמור על מסגרת זמן של חצי שעה, כדי לא לעייף יותר מדי את המאזינים. אז בבקשה, איציק.
אז אני אתחיל ואגיד ערב טוב לכולם. במדינת ישראל היינו שבוע שעבר בדיון, הציגו לנו יש כ-160 אלף כלי נשק ברישיון, בשלושה תבחינים עיקריים. התבחין העיקרי הוא למעשה תבחין הוראות מעבר, הוא כל מי שנושא נשק מעל 10 שנים באיזשהו תבחין שזיקה אותו, למעשה עבר לתבחין הוראות מעבר, והוא לא צריך היום לנסות ולעמוד שוב בתבחין, הוא ממשיך לשאת נשק. שני התבחינים הגדולים העיקריים שיש לנו היום הם תבחין שירות בכוחות הביטחון, שם נכנסים מי שזכאי לרובעי 07, מי שדרגתו הצבאית היא רסר או סגן ומעלה, בין אם הוא משרת בשירות מילואים או לא, זה שינוי שנכנס בתקופת גלעד ארדן, שגם רובעי 07 זה התוספת, וגם העובדה שלא צריך להיות משרת מילואים פעיל, זאת אומרת מי שהיה זכאי בעודו משרת בשירות סדיר או מילואים, ימשיך להיות זכאי להמשך חייו לשאת נשק. והתבחין השלישי הגדול והמסיבי הוא תבחין יישוב זכאי, אנשים שגרים ביישובים שהגדירה משטרת ישראל שהם יישובים כאלה שבהם נכון לתת לתושבים לשאת נשק, ללא קשר האם הם עומדים בתבחין אחר או להכשרתם הצבאית או אם היו בצבא בכלל. אלה שלושת התבחינים הגדולים, רוב האוכלוסייה שנושאת נשק משתייכת לאחת משלושת התבחינים האלה. מעבר לזה יש עוד כמה תבחינים קטנים כמו שירות בשירות הכבאות, מתנדבי שירותי הצלה למיניהם, מדריכי ירי וכאלה שנשארו מעבר. אבל כמו שאמרתי, אלה שלושת התבחינים העיקריים שלנו.
כלומר, אם אני אזרח גלעד אלפר, אני בן 50 פלוס, אני אזרח שומר חוק ללא עבר פלילי, שירתתי שירות מלא בצהל כתותחן רובעי 3, עשיתי גם כמה שנים מילואים לפני שעברתי לחול, לי אסור לשאת נשק במדינת ישראל. אני, מבחינת מדינת ישראל, לא מספיק טוב בשביל לשאת נשק להגנה עצמית, וכמוני אני מתאר לעצמי, מה, משהו כמו 95% מהאזרחים היית מנחש? משהו כזה, 95% לא יכולים, או 90 לא יכולים?
10% מימוש פוטנציאל. זאת אומרת, אם יש לנו היום כ-160 אלף, אנחנו מבינים ש1,600,000 הם אלה שזכאים לשאת, כל השאר לא זכאים לשאת נשק במדינת ישראל.
הבנתי. טוב, אז אני אתחיל במה ש... בדעה שלי על הנושא הזה, מבחינתי, מאחר שאני ליברל קלאסי, אני חושב שזכות ההגנה העצמית היא הזכות הבסיסית ואולי גם המקודשת ביותר שיש, ומבחינה מעשית, לפחות בעיניי, לבן אדם בעולם המודרני, אין דרך להגנה עצמית חוץ מאשר אקדח. כלומר, אני לא ברוס לי וגם ברוס לי כנראה לא יכול להגן על עצמו ללא אקדח, אני לא טוב בלוחמת סכינים, אני לא טוב בשום דרך שקשורה להגנה עצמית, חוץ מאשר שימוש באקדח. כלומר, דה פקטו מדינת ישראל מונעת ממני להגן על עצמי, ולפני שמישהו יגיד משהו למשטרה, אני אומר שגם אם המשטרה שלנו הייתה המשטרה הטובה ביותר בעולם, והיא לא, אבל גם אם היא הייתה המשטרה הטובה ביותר בעולם, אין לזה כמעט שום משמעות במציאות, כי כשקורה משהו אין שם שוטר. במקרה הטוב הוא מגיע אחרי שתי דקות, דקה, חמש דקות.
ארבע דקות אנחנו מדברים על המקרה הטוב, ראינו את זה בירושלים שהיא רוויית משטרה, וראינו בפיגועים האחרונים שבין חצי דקה לדקה לוקח פיגוע, וזה מספיק זמן כדי לקחת כמה וכמה חיים, ואנחנו מבינים ששוטר או חייל, ואמר את זה המפכ"ל בקולו בריאיון ביום שישי האחרון, או בשבת זה היה, סליחה, שלמעשה שוטר לא יכול להיות בכל פינה, חייל לא יהיה בכל צומת, ואזרח שיכול ורשאי לשאת נשק, טוב שייסע. אנחנו גם רואים את ההבדל בין פיגוע שבו קיים אזרח נושא נשק, לבין פיגוע שאין בו אזרח נושא נשק, איך משתנה מאזן הכוחות, כמה חיים ניצלים וכמה חיים נלקחים. עכשיו, דיברת על תותחנים, אני חייב להגיד לך שיש אוכלוסיות הרבה יותר מובהקות שראויות לשאת נשק במדינת ישראל, ואני מדבר למשל על שוטרי מג"ב, שמשרתים שלוש שנים עם אקדח שירות, בגבולות, מגינים על המדינה, משתחררים ולא זכאים לשאת נשק.
אוקיי, אז בסדר, אני רק, סבבה, אני רק אסיים את הנקודה שלי, שמבחינת האידיאולוגיה שלי, לכל אזרח שמרחוק מותר להחזיר נשק, יהודי או ערבי, בכפוף לזה שאין לו עבר פלילי, ובכפוף לזה נניח שהוא עבר קורס. קורס מספיק טוב, אני מניח שקורס ירי מעשי, זה אולי מעל ומעבר, אולי צריך קורסים יותר טובים ממה שיש, אבל אני לא רוצה להיכנס לפרטים האלה יותר מדי. אז זו העמדה שלי, שבגלל שאני בן אדם, גופי הוא שלי, זכותי להגן על עצמי, יש לי זכות להחזיק נשק להגנה עצמית. הייתי רוצה לדעת מה העמדה שלך לפני שנגיע לטיעונים, בעד ונגד, אבל איך אתה חושב על הדברים האלה?
תראה, בגדול העמדה שלי ועמדת העמותה גם באופן רשמי, שכל אדם באמת שאין לו עבר פלילי או רפואי רלוונטי, כלומר שהוא בריא בנפשו ויכול להחזיק נשק, לא יהווה סיכון או איום לציבור, כלומר שאין לו איזושהי מגבלה רפואית שתמנע ממנו להשתמש בנשק, ואת זה יהיה אפשר לבחון בבוחן ההכשרה שלו. לתפיסתנו כל אדם כזה למעשה אמור ורשאי לשאת נשק להגנה עצמית. כשאנחנו מבינים שהדרך לשם היא מאוד מאוד ארוכה ומסואבת, ולכן כדי לתת מענה בשיטת התבחינים ההזויה, אני חייב להגיד שהיא הזויה שנהוגה במדינת ישראל, אנחנו למעשה נכנסים לתוך המשחק הזה ומנסים להרחיב את מעגל התבחינים, להוסיף אוכלוסיות, כששוב אנחנו עדיין מוסיפים את האוכלוסיות שאין עליהן ויכוח, עוד לא הגענו לשלב שיש לנו את האוכלוסייה שאפשר להתווכח עליה.
אתה חושב שזו מדיניות, המדיניות הנוכחית היא מדיניות הזויה, פשוט בגלל שהיא לא נותנת לרוב האוכלוסייה את הזכות להחזיק נשק, כן? כלומר, לזה אתה מתכוון בהזויה.
נכון. אני אומר okay. שאם אנחנו קוראים לעצמנו העם הנבחר, אז אנחנו העם הנבחר בפינצטה, שבאמת זכאי לשאת נשק. התבחינים, במקום שיהיה לנו תבחינים פוסלים, יש לנו תבחינים מאשרים, שזה בעיניי מגוחך, בטח במדינה שבה הרוב המוחלט מתגייס לצבא, ויש לו רקע בנשק וניסיון ובטיחות, ובהחלט אנשים שאפשר לסמוך עליהם עם נשק, משרתים עם נשק, מסתובבים עם נשק, ואנחנו לא רואים, אני חייב להגיד, גם במצב הקיים, יותר מדי אירועים בטיחותיים, תקלות, אירועים רעים אני קורא להם שנעשו בנשק שמצדיקים את כל ההתאמרות הזאת בציבור שנושא נשק ורישיון.
אוקיי, אני רק רוצה להעביר את מה שאמרת. אתה התכוונת, נדמה לי, בקשר למשהו שלילי, שזה לדעתך צריך להיות שלכולם יהיה זכות לשאת נשק חוץ מאלה שלא, בניגוד למצב הקיים שלכולם אסור לשאת נשק חוץ מנבחרים. זה מה שאתה רוצה להגיד, שצריך להיות לכולם חוץ מלכמה.
נכון.
בסדר.
כל מי שראוי, מה שאמרנו, ללא עבר פלילי או רפואי רלוונטי.
בסדר. יש כבר שאלות מהקהל, אבל חלק אני אשמור אותם לסוף, כי אני רוצה לעבור על משהו אחר לפני זה. בוא נגיע לטיעונים, כלומר די ברור אני חושב למה בינינו טוב לשאת נשק. כי זה זכות הגנה עצמית, כי מדינת ישראל מוקת טרור, כי whatever, אפשר לחשוב למה. אבל למה לא? ועכשיו פה ננסה קצת לעבור יחסית בקצרה לטיעונים העיקריים למה לא, ואני אתחיל בטיעון הכי קלאסי שאני תמיד רואה אותו בפוסטים שלי בפייסבוק כל פעם שאני כותב על זה. אתה אידיוט, אתה משוגע, כי אתה רוצה להפוך אותנו לארצות הברית, וכולם כן התחילו לראות אחד בשני כמו בארצות הברית, וזה שם הרי הפשיעה והירי ואירועי ירי המונים בבתי ספר, השתגעת, אתה רוצה את זה גם בארץ. אז מה התשובה שלך לשאלה הזו? יש לי את התשובות שלי, אבל בוא נשאל מה העמדה שלך על הנושא הזה.
תראה, ההשוואה לארצות הברית היא השוואה שתמיד עולה, בכל רעיון, בכל שאלה, תמיד קודם כל מדברים על ארצות הברית. אני טוען שאנחנו לא ארצות הברית, אנחנו לא קרובים להיות ארצות הברית, ואנחנו גם למען האמת, עם יד על הלב, לא הצלחנו להביא שום דבר מארצות הברית לארץ, אולי חוץ ממקדונלדס כמו שצריך. אנחנו לא מדברים על אנשים, גם אנחנו לא, שיוכלו להיכנס לסופר פרם ולקנות איזשהו אקדח ולצאת איתו כמו וולמרט בארצות הברית. אנחנו לא מדברים על רובי סער אוטומטיים, על כמות תחמושת ללא הגבלה, ממש לא. כיום אנחנו מדברים על אקדח עם 50 כדורים להגנה עצמית, זה מה שמתירה המדינה. אני אגב אמרתי שבוע שעבר, לדעתי 50 כדורים הם כבר לא מספיקים. אנחנו רואים את המחבלים שמגיעים כבר עם שכפצים, עם אפודים, עם כמויות תחמושת, אני לא יודע אם אקדח ו-50 כדורים הם מספיקים, אבל בואו נניח שכן. בארצות הברית יש תרבות, לוקחים אזורים ומנקים אותם מנשק לחלוטין. מי נשאר ללא נשק באזורים האלה? בסוף האזרחים הטובים, כי כשמגיע אותו פסיכופת, אותו רוצח, אותו אדם שבאגיע לבצע מס שוטינג למעשה, הוא האדם היחיד עם נשק, ואין מי שיעצור אותו שם. זה ממש לא המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו. אנחנו לא עומדים בשום סטנדרט של ארצות הברית בהיבט התנהגות אוכלוסייה, ובטח שלא בהיבט החימוש. ויש מדינות חמושות יותר מארצות הברית, אני מקווה שאף אחד לא נפל מהכיסא, שאין להם שם כל כך הרבה אירועים שאנחנו שומעים עליהם בכלל, מדינות שחמושות ב-80% ו-90% מהאוכלוסייה שלהם, והכל בסדר ולא קורה כלום, ומונהגים שם שיטות של פיקוח סבירות, כמו שאנחנו מדברים עליהם כאן, והכל בסדר, ואפשר לתת לאזרחים ולסמוך עליהם, לשאת נשק, בטח שמדובר באקדח, עם 50 כדורים, אנחנו רחוקים מאוד 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 מלהיות ארצות הברית.
כן,
אגב,
אני אגיד...
אגב, אני אגיד עוד משפט, גילד, איפה אנחנו כן דומים לארצות הברית, בהיבטי הנשק הלא חוקי שמסתובב בארץ, שם אנחנו כן דומים לארצות הברית, כי שם אין חוק, שם יש את כל הכלים, הם מוברחים מהגבולות, אף אחד לא יודע מה מסתובב פה, יורים אחד בשני, יורים בחתונות, יורים, מבצעים מעשי שוד, אנחנו רואים אירועים פליליים, אירועי פחה, יורים בנו, הורגים אותנו, ואנחנו מבינים שבזה אנחנו כן דומים לארצות הברית. לגבי האוכלוסייה ששומרת חוק, אנחנו ממש לא שם.
מבין הכלי נשק הלא חוקים שיש בארץ, אנחנו יודעים איזה אחוז מהם הוברח, איזה אחוז נגנב מצהל, ואיזה אחוז נקנה מחיילי צהל בשוק שחור מן הסתם?
לא, זה לא נתון שפורסם, זה לא נתון שאני מכיר, אבל אנחנו יודעים שערכות המשטרה מדברות על עשרות אלפי כלים, לפעמים הם מדברים על מאות אלפים, אבל בוא נגיד שבתקופה האחרונה מדברים על עשרות אלפי כלים לא חוקיים שמסתובבים. אם ניקח את כמות הדיווחים על נשק חוקי שנגנב מהבתים, אנחנו מדברים על הרבה פחות כלים, ברור לנו שלא משם מגיע עיקר הכוח, עיקר המסה. אנחנו יודעים שיש פריצות לבסיסי צהל, אנחנו רואים את הנשקים הצבאיים, עוד עם המק פורק, לפעמים הרצועות של החיילים שהם מסתובבים, ואנחנו שומעים שהמשטרה תופסת מדי שבוע עשרות כלים בדרכם ארצה, בהברכה בגבולות, ואני אומר, אם עשרות כלים נתפסים, כמה כלים לא נתפסים, וזה למעשה המקור של הכלים שנכנסים לנו לארץ.
כן, זה קצת מזכיר את הסיפור של המריחואנה שכל פעם, או הקנאביס, שכל פעם שיש פשיטה על איזשהו שדה מריחואנה בדרום של כמה בדואים, אז המשטרה מפרסמת את זה, לא יודע למה היא מתגעה בזה, אבל היא מפרסמת את זה, ובינתיים המחירים של הקנאביס בארץ רק הולכים ויורדים. טוב, אולי הם הגיעו לפלטו לאחרונה, אבל הם בוודאי הרבה הרבה יותר נמוכים ממה שהם לפני 5 שנים. אני מניח שזה אותו הדבר בנשק. אגב, כמובן שאפשר להגיד שזה דומה לעבודת מין, זה דומה לאלכוהול בארצות הברית בשנות ה-20. כל הניסיונות של הממשלה, של המדינות לסמים באופן כללי, כן? פנטניל ואחרים, להוריד את השימוש של הימורים, להוריד את הפעילות של האזרחים בכל מיני פעילויות מהסוג של הימורים, סמים, נשק ואחרות, בדרך כלל נכשלות, רק מה שזה עושה, זה כמובן מוסיף לאלימות, נותן עוצמה לפושעים ולקרטלים ולהברחות וכו'. אני אוסיף דבר על ארצות הברית, שזה פוסטים שפרסמתי לאחרונה, שלמשל אם מדברים על מקרי ירי המוניים בארצות הברית, אז נניח במדינה כמו קליפורניה, שיש לה את מדיניות הנשק המקבילה ביותר בארצות הברית, שם יש אירועי ירי המוניים כנראה יותר מאשר כל מדינה אחרת בארצות הברית, משהו כמו 43% יותר מאשר בטקסס, למרות שבטקסס יש את המדיניות הכי דווקא מטירנית מבחינת כלי נשק, ובמדינות או באזורים, בבתי ספר שבהם מותר לצאת נשק והצוות חמוש, שם אין אירועי ירי המוניים בכלל. והדבר הזה אגב מאושר גם בראיונות שעשו עם אלה שביצעו את אירועי הירי, הם אמרו שהם לא הולכים למקומות שבהם יש אנשים עם נשק, כי מה הטעם? הם רוצים להרוג כמה שיותר, כי הם הרי פסיכופטים שכנראה עושים את זה של הפרסום, כך לפחות שמעתי פעם את ג'ורדן פיטרסון טוען, וכמובן שאם הורגים אותך מהר, אז איפה הפרסום כאן? אז כלומר, תיאורטית גם בארצות הברית, כמה שיש יותר נשק חוקי, אירונית או לא אירונית, יש דווקא פחות אירועי ירי המוניים. הדבר הבא שאומרים אבל על מדינת ישראל...
שנשק בידיים טובות מונע את כל האירועים הרעים האלה.
כן, נכון. תכף אני אגיע גם לזה, מכיוון שהדבר הבא שרציתי להגיד זה שאומרים לי במדינת... בתשובה לטענה שלי שצריך יותר נשק בישראל, אומרים לי, מה אתה משוגע, כולנו, וזה כאילו בלי קשר לארצות הברית. הם אומרים, ישראלים הם חמומי מוח, רבים בחנייה, פה, אנשים יהיו כאן נשק, התחילו לראות אחד בשני על ריבים על חנייה. מה אתה עונה על זה?
אני אומר שכבר היום אנחנו רואים שיש לנו 160 אלף נושא נשק פרטי. שוב, אני תמיד מדבר על נשק פרטי ברישיון, אני שם בצד נשק ארגוני, מאבטחים, שם מדובר על עוד 150 אלף. זאת אומרת, אם ניקח, יש לנו סך הכל 300 אלף נושאי נשק פרטי, נשק, סליחה, ברישיון במדינת ישראל, ואנחנו לא רואים כל כך הרבה אירועים רעים, בואו ננסה להיזכר, אנחנו יכולים לספור על יד אחת בשנים האחרונות, אירועי ריב כאלה על חנייה, אירועי, ששוב, שמדובר על נשק חוקי, בין אם הוא פרטי או ארגוני, נשק חוקי, אנחנו לא רואים כל כך הרבה אירועים כאלה, ולכן החשש הוא לא כל כך גדול, מה גם שצריך להבין, שאנחנו מוסיפים אוכלוסייה, זה לא אומר שמחר בבוקר כולם הולכים ומגישים בקשות. שוב, אחוז מימוש הפוטנציאל הוא בין 8-10%. זה הכמויות שאנחנו מדברים עליהן, זה הסדר גודל. זאת אומרת שהפוטנציאל גדילה שלנו הוא לא כל כך הרבה יותר גדול ממה שאנחנו נמצאים היום. אני פשוט טוען, העמותה שלנו טוענת, שאנחנו צריכים לאפשר למי שרוצה לשאת נשק, לשאת אותו. אגב, אם מישהו מבצע אירוע כזה, אנחנו כמובן בעד למצות איתו את הדין התום, ואין מה להשליך על שאר האוכלוסייה. כיוון שהיא לא רלוונטית. צריך לטפל באותם פורעי חוק, באותם אנשים פליליים, מי שמבצע עבירות בנשק, כן להחמיר איתו בצורה מרתיעה, אנחנו כן בעד, ולא לפגוע בכל האזרחים שומרי החוק שרוצים להגן על עצמם.
אני אוסיף לגבי הנקודה הזו של ישראל, שלפחות בעיניי, אני לא יודע כמה זה נשמע משכנע לאנשים, אותי זה מאוד משכנע, שבמדינת ישראל יש תרבות נשק אדירה, אם היא כי נסתרת, והתרבות נשק האדירה הזו זה שיש לנו במהלך 70 השנים האחרונות ציידנו מיליוני צעירים, חלקם חמומי מוח, בני 18, בנשק אוטומטי שכמו אפילו בארצות הברית אסור לשאת. והצעירים האלה, גם המילואימניקים, עוד פעם, במצטבר מיליוני מילואימניקים במהלך השנים, כלומר אנשים מבוגרים עם משפחות, שיוצאים לחופשות, שיוצאים לרגילות, שיוצאים לסופי שבוע, שמסתובבים עם נשק אוטומטי, ומיליוני אנשים האלה במהלך 70 השנים האחרונות, אני זוכר מקרה אחד של מישהו שירה במישהו בגלל ריב על חנייה. אני זוכר מקרה אחד, ומקרה אחד זה כמו אפס. כלומר, העובדה שזה לא אפס לאותו אדם שזה קרה לו, כן? אבל זה בוודאי אפס מבחינה סטטיסטית. מה שאני רוצה להגיד, שמדינת ישראל, אנחנו הוכחנו. אז עזוב כאילו שנייה את אותם מתי מעט שעונים על ההגדרות וזה, אבל כאילו צעירים שבאמת חלקם הם למה דווקא גדולי, אתה יודע, חסידי אומות עולם, באופן כעובדה, אנשים שמסתובבים כאן צעירים או מילואימניקים עם נשקים לא הורגים אחד השני. אבל אני גם רוצה להוסיף עוד משהו לארצות הברית, שגם בארצות הברית, עזוב שנייה כאילו את הקטע של אירועי הירי המוניים, אבל סתם פשעים ורציחות בארצות הברית, הם כמעט, הרוב האדיר שלהם, מרוכז באזורים אורבניים מאוד מסוימים במקומות כמו לוס אנג'לס, ממש בכמה אזורי מיקוד מסוימים שיש שם כנראה בעיקר מלחמות של כנופיות ופשע ופשע מאורגן, וזה אזורים גם שמבחינה סוציו-אקונומית הם בתחתית של התחתית מבחינת נשירה וכו', ושם כל הרוב הגדול של הרציחות והפשעים קורה. ואנשים האלה שעושים את זה כמובן לא מעניין אותם, לא מעניין את קצה הזרת שלהם, עם הנשק שאיתו הם רוצרים אחד השני הוא חוקי או לא חוקי. יותר מזה, האנשים בארצות הברית שמחזיקים נשק חוקי, הם כנראה משתמשים בנשק בצורה הרבה יותר אחראית מאשר שוטרים. שיעור הפרות או כללי הירי של אזרחים אמריקאים שמחזיקים נשק ברישיון, מה שנקרא קונסיל פרמיט, השיעור ההפרות שלהם הוא 1 חלקי 12 מזה של שוטרים. כלומר, אפילו אם לרגע אנחנו מדברים על זה שישראל תהיה כמו ארצות הברית, ארצות הברית היא בעצם לא מה שאנחנו חושבים. כשמסתכלים על ארצות הברית, ומסתכלים עליה מבחינת גיאוגרפי, לא מבחינת אוכלוסייה, כי האוכלוסיית הגדולות באמת מרוכזות בלוס אנג'לס, קליפורניה, ניו יורק וכו'. אבל באופן כללי, רוב ארצות הברית, במהלך השנים האחרונות, אם כן אני זוכר שריצי את זה על שנת 2020, שזה כנראה השנה האחרונה שנאסף עליה סטטיסטיקה, לא היו רציחות עם ירי בכלל. בכלל. כלומר, גם האגדות על האמריקאים חמומי המוח, הם ברובם שטויות. יש פה כמה שאלות מהקהל.
אני רק אשלים שתי משפטים.
כן, בבקשה.
תעבור לשאלות, גלעד. כן. שני דברים. אחד, אנחנו יודעים שהצבא מצמצם את יציאת הנשק הביתה, וגם בידי חיילי סדירים וגם מילואים, לא עקב שימוש לא הולם בנשק, אלא מחשש גנבות בעיקר לנשק. זאת אומרת, גם הטענה הזאת שהצבא מצמצם את הנשק, היא אך ורק מתוך דאגה לנשק למנוע גנבות. יותר קשה לאחסן רובה בבית מאשר אקדח, צריך כספת מתאימה, ולא בגלל שהיה שימוש לא הולם בנשק. זה משהו שחשוב לי מאוד לציין. ויותר מזה, צריך להבין שבמדינת ישראל האקדח הוא כלי חד פעמי. זאת אומרת, אם אני היום חלילה אשתמש באקדח שלי, איים להשתמש בו, אתה יודע מה? אפילו בלי האקדח, אני אריב עם מישהו בכביש או עם אחד השכנים שלי והוא יתלונן עליי במשטרה, אני אזומה למשטרה ואבד את רישיון הנשק שלי. זאת אומרת, לאזרח החמוש מראש יש מה להפסיד בסיפור הזה, ולכן הוא מראש נמנע מוויכוחים, הוא ימנע ממריבות, הוא יעדיף להסתובב וללכת, להיות המבוגר האחראי, כי לא יש מה להפסיד כאן. ולכן אני אומר, הקהילה, הנושאת נשק היא קהילה אחראית, בוגרת, מנומסת, וזאת הקהילה שאנחנו רוצים שתסתובב כאן, כי זאת קהילה שבהחלט יש לה על מה לשמור כאן, וצריך גם להגיד עם יד על הלב, זאת גם הבטן הרכה שלנו. זאת אומרת, אם אני עכשיו אכנס לאיזשהו דין ודברים עם מישהו שיראה או ישים לב שאני חמוש, ובדרך כלל לא ניתן לשים לב שאני חמוש, אבל לאור הציבוריות שלי כבר כולם יודעים שאני נושא נשק, והוא יבחר להתלונן עליי אך ורק על מנת להתנקם בי, אני באופן אוטומטי אאבד את הנשק. איפה אנחנו רואים את זה? בזוגות מתגרשים. שיעור ראשון לאורך דין המתחיל, אתה מתגרש, לאשתך יש נשק? היא אימה עליך בנשק. את מתגרשת לבעלך יש נשק, הוא איים עליך בנשק. זה הדבר הראשון שעושים. קודם כל תלונה על איומים בנשק, קודם כל לוקחים את הנשק, ואין לי כאן טענה למשטרת ישראל. בסך הכל היא עושה את עבודתה נאמנה בנושא הזה. אנחנו כן צריכים להבין שזאת הבטן הרכה של האזרח החמוש, ולאזרח החמוש יש כאן מה להפסיד, ולכן הוא מראש יהיה בוגר ואחראי יותר. ואני, ההצעה שלי תמיד למי שמתחיל הליך כזה, או של גירושים, או של סכסוך שכנים, או משהו כזה, תפקיד את הנשק בבית המסחר, שים אותו בצד, יהיה לך אישור רשמי, גם אם תגיע תלונה כזאת, אתה תמיד תוכל לטעון לזה שהנשק שלך מופקד, וכנראה שהצד השני משקר.
לפני שאנחנו ממשיכים עם השאלות, אני רוצה כאן להקריא במהרה, בקצרה, טבלה לא נעימה, אבל אני אקריא אותה בכל מקרה, מדובר על רציחות של נשים. ואני אקריא את הסדר של איך רוצחים נשים. הדרך הכי פופולרית זה דקירות, אחרי זה נשק בלתי חוקי, אחרי זה חניקה, אחרי זה מעלומות, אחרי זה לא ידוע, אחרי זה נשק ארגוני, ואחרי זה נשק חוקי, ואחרי זה הצתה. כלומר, הנשק החוקי זה מספר 7, ובמכלל מספרית מדובר על... אם נניח את דקירות בתקופה שאני מסתכל עליה כאן, נרצחו 123 נשים בדקירות, נשק חוקי 8. ושוב, כל אדם הוא כמובן עולם ומלואו, וכל אדם זה טרגדיה, וכל מה שקורה זה טרגדיה. סליחה?
מה אתה מקריא כאן? מאיפה הנתונים רק שנדע?
טוב, יש כל מיני הסברים. הנתונים אינם כוללים רציחות של נשים לידי מחבלים, משנת 14 זה כן כולל פחה, פאפאפא, בלי פחה, חניקה הייתה תופסת מקום גבוה יותר. זה דברים שאני לא רוצה בכלל לחשוב עליהם. אבל לגבי המקור, לא רואה. אני אמסור את זה כשאני אברר, כשאני אמצא. הוא חתוך כאן למטה.
אני מתבסס על דוח ועדת רונן, שכידוע חקר את 2015 עד 2018. כן. ושם באמת הוא מפלח, אומנם הוא לא יורד לדקויות האלה, אבל הוא בהחלט יודע להגיד שמתוך 39 נשים שנרצחו על ידי בני זוגן, רק כל אחת היא עולם ומלואו, נרצחו בנשק חוקי ברישיון פרטי. 3 מתוך 39 נשים. ואם אנחנו מדברים על עוד 57 נשים שנרצחו שלא על ידי בני זוגן, אז אף לא אחד בוצע ברישיון בנשק פרטי, אחד בוצע על ידי נשק ארגוני, 13 על ידי נשק לא חוקי. זאת אומרת, גם כאן אנחנו רואים שמעורבות הנשק החוקי הפרטי היא אפסית, היא כמעט שולית, קשה להגיד שולית כשמדובר בחיים של אנשים, ואנחנו מבינים שוב שאנחנו מדברים על סטטיסטיקה ומספרים, וזה תמיד יהיה קר קצת, אנחנו מבינים שהמעורבות היא כמעט ולא קיימת, או היא כל כך זניחה לעומת כמות הרציחות שמתבצעת.
בסדר גמור. אני גם, נקודה אחרונה לגבי הנושא הזה שאני אוסיף, זה שבארצות הברית, אחד הכינויים של האקדח זה המשווה הגדול. The Great Equalizer, אני חושב, הם קוראים לזה. והכוונה בזה שלאישה, אישה ממוצעת, אין לה שום יכולת פיזית להתגונן בפני גבר אלים. וברגע שנותנים ביד של האישה אקדח, פתאום היא מקבלת את העוצמה הזו שאין לה, כן, לגונן על עצמה. ואגב, באמת בשנים האחרונות בארצות הברית, ככל שיש עם יותר פולריזציה פוליטית, והאלימות גם מוקברת בתחומים מסוימים בארצות הברית, יש עלייה דרמטית במספר אנשים שמקבלות רישיון לכלי נשק, אגב, בעיקר של נשים שחורות. כלומר, בארצות הברית כן מבינים שהאקדח הוא בעצם הידית של האישה ולא האויב שלה. בואו, תן לי לגשת לכמה מהשאלות.
גם בארץ, אגב, גלעד, יש לנו פניות לעמותה של נשים שבאמת מבקשות להתחמש, ובמסגרת הרחבת התבחינים שהצענו השבוע גם לשר הנכנס וגם ליושב ראש הוועדה, בהחלט לקחנו בחשבון את הנושא, והמלצנו להרחיב את התבחינים לכאלה שגם נשים יוכלו לעמוד בהם. למשל, רובעי 05, למשל, שירות משטרה שכולל שירות שחם, שירות חובה משטרתי, להוריד את דרגת הסף מרסל לרסל, כי נשים כן מגיעות לדרגת רסל במילואים, ובהחלט אנחנו פועלים ונשמח לראות נשים נכנסות למעגל הזה, אנחנו יודעים שהן רוצות. רובעי 05, כמובן, זה המגבניקיות, קרקל, עם תעודת לוחם, אנחנו גם נכניס את לוחמות המעברים של משטרה צבאית, ובמודיעין שדה, בהחלט אנחנו נכניס הרבה נשים לתוך האירוע הזה.
בסדר. לפני שאני עובר לשאלות של הזה, תן לי בעצם לגעת בנקודה האחרונה שרציתי אני לשאול אותך, למה בעצם יש טרור ויש טרור, למה עדיין לא עושים בעצם שום דבר עם הכלי נשק? כלומר, איתמר בן גביר לאחרונה פתח כמה פקקים במשרד לביטחון פנים. אוקיי, כאילו, זה יפה, אבל זה לא, אני לא רוצה לקרוא לזה כוסות רוח למת, כי זה הומור לא לעניין ברגע זה, בנושא הזה. אבל למה זה לא קורה? למה לא מרחיבים אפילו את הזכות לשאת נשק לחיילים קרביים, למי שהיה רובעי 3, בוא, בגיל 18 המדינה החליטה שאתה מספיק טוב להרוג ולהרג למענה, ובעצם היא מגייס אותך בכפייה לעשות את זה, אבל בגיל 21 אתה פתאום לא מספיק טוב, אפילו בשביל להחזיק אקדח להגנה עצמית. אפשר לדבר על בן אדם בגילי, שאף אחד לא יחשוד בי, אני מקווה שאני יותר מדי חמום מוח. הקיצר, מה קורה? למה זה לא קורה?
תראה, אז אני יכול להגיד שאני בקשר רצוף עם השר לביטחון לאומי, עוד לפני שהוא מונה, עוד בתקופה שהוא היה חבר כנסת, הוא מכיר את הבעיות, הוא שמע אותה ממני מקרוב, אני המלצתי לו לפני שמרחיבים את מעגל התבחינים, קודם כל לשחרר את הפקק שנמצא באגף, כי אם הייתה לנו חצי שנת המתנה, נוסיף אוכלוסייה חדשה, אם יחכו שנתיים לא עשינו בזה כלום. המלצתי אליו, הוא קיבל אותה, הייתה קודם כל לשחרר את הפקק, באמת כולנו היינו עדים למבצע המתוקשר שהאגף עשה. אגב, היום הייתי במטה, הם פתחו ממש דסק חירום, הם מנהלים את זה, הם מקיימים רעיונות. אנשים פונים אלינו, אומרים לנו, קיצרו לי את התור מיוני לעוד שבועיים, לעוד שבוע. אנשים מקבלים. הערכה של מנהל אגף רישוי כלי ירייה, שעד פסח ישתחרר הצבר הזה לחלוטין. עד אז אנחנו באמת נסיים את ההיערכות בהרחבת התבחינים. כמו שאמרתי, קודם כל הלוחמים ולוחמות שלנו, למי ששירתו במשטרה גם שירות חובה, ולאחר מכן לאוכלוסיות נוספות, הוצאנו מסמך מפורט. אני חייב להגיד שיש לנו קשר טוב עם השר, הוא מבין את העניין, הוא בעד נשק, גם יושב ראש הוועדה, היינו בוועדה, הצגנו. המדיניות, אנחנו הולכים לכיוון בהחלט של הרחבת מעגל התבחינים. שוב, בצורה אחראית שתוסיף אנשים, גם לי, אנשים לפעמים קשה להם להבין, אין עניין להוסיף כרגע נשק בלי הכרה, בלי לבחון את התהליך. אין לי שום עניין שנתחיל לראות כאן אירועים רעים וכל האירוע הזה יסתובב עלינו. המטרה היא באמת לנהל את זה בצורה אחראית, הדרגתית, עד שנגיע באמת לצורה שבה כל אזרח יכול לשאת נשק במדינת ישראל, כמובן בכללים שפירטנו עליהם בהתחלה. אגב, הוגשה גם הצעת חוק לפני שלושה שבועות, היא ממתינה בתהליך האבולוציה שלה. חוק במדינת ישראל לוקח לו בין חודשיים לשלושה להיוולד, הוא מונח בשולחן הכנסת, עולה לטרומית, ועדות, ראשונה, שנייה, שלישית, שבאמת מדברת על תבחין לוחם בחקיקה. זאת אומרת, זה לא יהיה תבחין שר, הגיע איתמר בן גביר הוא נותן, הגיע עומר בר-לב הוא לוקח, אלא שיהיה חוק במדינת ישראל שיאפשר לכל לוחם צה"ל או מי ששירת במשטרה לשאת נשק. אנחנו עובדים על זה כדי שזה יגיע בחקיקה.
אתה יודע, אני הייתי אומר קודם כל שהוא ייתן, שאיתמר בן גביר ייתן, ושהחוק יבוא אחרי זה בתור הציפוי על ההוגה. יש כאן כמה שאלות שאני רוצה לשאול בשם הקהל. יש כאן שאלה שהיא רלוונטית לי, כי אני ספורטאי של ירי מעשי. האם, אשר לספורטאים של ירי מעשי, האם ידוע על כוונה לקצר את תקופת ההכשרה לפחות משלוש שנים? לפני שאתה עונה, אני רק אומר שזה הסיבה שאני הפכתי לספורטאי של ירי מעשי, כי פשוט לא מצאתי שום דרך אחרת להגיע לשלב שבו יהיה מותר לי לשאת אקדח. אני כבר לא עושה את זה כמה חודשים, כי פשוט אין לי זמן, אבל זו הייתה הכוונה שלי בכל אופן. אז יש כוונה ל... אני אגיד לקהל למי שלא יודע. מי שעושה קורס של ירי מעשי, שזה קורס ירי רציני של 40 שעות, ואז ניגש שהוא הופך לחבר במועדון ירי פעיל, הוא מתחרה, נדמה לי, בלפחות 5 תחרויות בשנה, 2 מהם ליגה, שמיגה, לא זוכר בדיוק מה, whatever, ואז אחרי 3 שנים של לפחות 5 תחרויות כל שנה, אז ניגשים למשרד לביטחון פנים, ואם יש המלצה של ראש המועדון וראש ההתאחדות או משהו, אז אולי אתה מקבל רישיון. הקיצר זה מסלול מכשולים שכמובן נועד שבסופו של דבר לא נעבור אותו. יש על זה דיבורים?
אז תראה, אין באמת כוונה שאני מכיר על השולחן לקצר את 3 השנים. מה שאנחנו ביקשנו כהקלה בספורטאים היא דווקא התחשבות באותם 5 תחרויות ליגה. בוא נניח שספורטאי נפצע, חלה, היה בחול, פספס תחרויות. אתם יודעים מה? גם המקומות בתחרות היום מוטלים בספק. אם לא נרשמת בזמן, אם אתה לא היורה הכי טוב, כנראה שהמועדון לא ישבץ אותך לתחרות. אנחנו ביקשנו מאגף לתת לך את האפשרות להשלים את התחרות בשנה הבאה. זאת אומרת, השנה עשיתי 4 תחרויות, אני צריך 5, אני אעשה 6 שנה הבאה. זאת אומרת, תנו לי ליצור ממוצע של 5 תחרויות במשך 3 שנים, ולאחר מכן תיתנו לי את ההמלצה הזאת. שוב, אז האנשים שהם, האגף עדיין, לא, המדינה לא מכירה בהם כזכאים לשאת נשק, ולכן על 3 שנים אנחנו יודעים שאנחנו לא נצליח להתגבר כרגע, אנחנו רוצים להקל לפחות, אגב, החמש תחרויות הן לא רק ב3 שנים, גם כדי לשמור על הרישיון לאחר מכן, צריך להמשיך להתמיד ב5 תחרויות בשנה. ולכן אנחנו מבקשים את...
לא ידעתי את זה.
כן, אז כדאי שתזדרז אם אתה... על הקסקס?
לא, לא, אני אפילו לא התחלתי. אני חושב שאני אחכה לאיתמר בן גביר. זה נדמה לי יהיה יותר מעשי.
כן, אם אתה אמרת תותחן, אז כנראה שזה יקרה מהר יותר. בכל מקרה, אנחנו ביקשנו שיתנו באמת לספורטאים אופציה להשלים את התחרות בפעם הבאה. זה לא אומר שזה קרה כבר. אנחנו ביקשנו את זה, וזה ייבחן על ידי האגף.
בסדר, יש כאן עוד כמה דברים שאני חייב להדהד את מה שהקהל אומר. יש כאן איזה אור, היא חובשת במדה, ואפילו היא לא יכולה להשתמש בתבחין כמו שצריך. יש כאן שאלה טובה של מישהו שקורא לעצמו הקסקט. הקסקט? ככה מ... whatever. הוא שואל, שאלה טובה, האם אנחנו יודעים מהו אחוז התמיכה הציבורית או הפוליטית להרחבת הזכאות לנשיאת נשק?
תראה, אני יכול להגיד שההתפלגות היא חד משמעית. אנשי הימין תומכים בנשיאת נשק, אנשי השמאל לא. לא כי הם לא מאמינים בנשק, אלא כי זה הציבור שלהם. המשחק כאן הוא פוליטי. אגב, שאני קודם כל, שחשוב לי להגיד שאני פניתי לכולם, ניסיתי לדבר עם כולם, לא תאמינו, אפילו עם יושב ראש מרץ דיברתי. ניסיתי להגיע באמת ללב של כולם, להסביר מאיפה אנחנו מגיעים. אבל להפתעתי, גם מפלגות שהן מפלגות מרכז יחסית, שיש להם חברי כנסת שנושאים נשק בעצמם, שם שמעתי תשובה שהייתה כנה מצידם שאומרת, הציבור שלנו פחות מתחבר לזה, זה לא הציבור שאנחנו פונים אליו, אנחנו כרגע לא יכולים לתמוך בזה באופן פומבי לפחות. ולכן התמיכה שלנו מסתכמת באנשי הימין, ככל שתהיה ממשלת ימין, ואגב אנחנו עובדים גם על התפקדות לתוך מפלגות שמקיימות פריימריז, בימין יש לנו למעשה את הליכוד ואת הציונות הדתית, כדי לאתר שם את אותם חברי כנסת שתומכים בנשיאת נשק, ולקדם אותם ברשימת המפלגה, זאת אומרת, להציב אותם במקום גבוה יותר, שתהיה להם השפעה יותר, כדי שהם יוכלו לעזור לנו. דוגמה מובהקת לכך, אמיר אוחנה, היה יושב ראש השדולה להגנה עצמית, היה גם השר לביטחון פנים, הוא בהחלט חבר נאמן שלנו, גם עזר לנו המון המון המון, חשוב לי להגיד, לעצור את גזרות בר-לב בממשלה הקודמת. אנחנו סיימנו את קדנציית בר-לב כשהוא ניסה לפגוע בתבחין רובי 07, שניסו להעביר את חוק האיירסופט, שניסו להעביר חצי שנת מאסר למי שיאחר ברישיון חידוש הנשק שלו, בחידוש רישיון הנשק שלו, דברים הזויים לחלוטין. באמת אמיר עמד איתנו כחומה בצורה ועזר לנו למנוע את הכל, ואנחנו כקהילה חייבים לו, ולכן אנחנו גם נמצאים שם. בסוף אנחנו חייבים לשחק גם את המשחק הפוליטי, שם מתקבלות ההחלטות. ואני מקדיש לא מעט זמן בקשר עם נבחרי ציבור על מנת לייצר את העדה, להסביר את הצד שלנו, אגב להביא אותם למטווחים, לתת להם לראות, לחבר אותם לחוויה הזאת, ובהחלט אנחנו רואים צמיחה בנושא הזה, ואנחנו רואים שאת מדיניות הממשלה כרגע שהיא בהחלט תומכת בנו.
כן, אני חייב לומר במאמר מוסגר שזה מתואב בעיניי פוליטיקאים שבעצמם מסתובבים עם שומרי ראש או עם נשק משלהם, שמבחינתם שאר אזרחים יכולים ללכת לעזאזל, כי להם לא מגיע זכות ההגנה העצמית. בעיניי זה מתואב ברמה המוסרית, אבל זה במאמר מוסגר.
זה תפיסה מובהקת של יוצאי מערכות הביטחון למיניהם, שמאמינים שנשק צריך להיות בידיים ביטחוניות, ולא בידיים אזרחיות. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שיהיה לנו איזשהו פוליטיקאי דווקא שיגיע מהימין, אבל הוא יוצא מערכת צבאית או ביטחונית למיניהם, שבק מוסד, ופתאום יגיד, לא, נשק אזרחי, אני פחות מאמין בזה.
במאמר מוסגר, יוצאי מערכת הביטחון הם בעיניי אנשים שאפשר הכי פחות לסמוך עליהם בכל מה שקשור להגנה עצמית ולזכויות אזרח, אבל זה עוד פעם, זה נושא לשיחה אחרת. גם בארצות הברית לרוב המכריע של אזרחים אין גישה לנשק אוטומטי פרטי מאז ממשל קלינטון. אני אומר שבארצות הברית המצב ברוב המדינות הוא ממש תענוג לעומת מה שקורה בארץ, וזה פשוט בגלל שבארצות הברית יש חוקה, כן? זה נדמה לי, אני לא מומחה בזה, אבל זה נדמה לי אחד הסיבות שבארצות הברית אפשר לקנות נשק גם בלי לעשות שום קורס שהוא, כי זה לא פריבילגיה כמו רישיון נהיגה, זה זכות חוקתית, ומחר שזו זכות שמעוגנת בחוקה, אין אפילו זכות למדינה לדרוש קורס, שזה לא, מצד אחד זה לא אידיאלי, כן, זה לא לשם אנחנו חותרים וזה לא אידיאלי. מצד שני, אני רוצה לחזור ולומר שבארצות הברית, מי שנושא נשק חוקי, הם אזרחים למופת, כעובדה. הם פשוט לא, אני זוכר איזה רעיון שראיתי לפני שנתיים בערך של ראש המשטרה של איזושהי עיר מוקת פשע במדינת ניו יורק, לא בעיר ניו יורק, במדינת ניו יורק. והוא עשה מסיבת עיתונאים ושאלו אותו שם על הקטע של אקדחים וכו'. והוא אמר בצורה מפורשת, תראו, אתם מדברים על הנושא לחלוטין מהזווית הלא נכונה. אני בכל שנותיי כשוטר וכשריף, מעולם לא נתקלתי אפילו בבן אדם אחד שנושא נשק ברישיון שהיה מעורב במשהו לא חוקי. כל הפשיעה היא של אנשים שנושאים נשק לא חוקי, שאפלה ואפלה, החוקים מעניינים אותם כמו שלג די אשתקד. זו שאלה שהיא אולי לא שאלה קריטית, אבל היא כן מעניינת אותי. האם אנחנו מדברים או מסתכלים על מצב שבו אפשר יהיה לקנות יותר מאקדח אחד, או אפילו אולי סוג של PCC, נניח אקדח להגנה עצמית, אקדח לתחרויות, PCC נניח ללוות טיולים, למרות שאפשר לעשות את זה היום עם הערכות של, נו, MCK וכל אלה. יש דיבורים על זה?
לא, אז אני יכול להגיד שיש התנגדות גורפת, ממש חזקה, עוד בתקופת ארדן, שממש הכניס את זה לתקנות השר, שלמעשה גם אם אדם עומד בכמה, אני למשל עומד היום בחמישה תבחינים, אני עכשיו לאדם שמצבי מצוין בתחום, אני אהיה זכאי בסופו של דבר לשאת אקדח אחד, למעט ספורטאים שצריכים אותם לענפים השונים, כמו שאמרת מקודם, ספורטאי ירי מעשי, למעשה היום אזרח זכאי, אקדח אחד לאזרח אחד, זה הקו שמנחה, תמך בזה ראש האגף הקודם, תומך בזה ראש האגף הנוכחי. אני כן מבקש לפרוץ את זה, אבל יותר דחוף לי לאפשר ליותר אזרחים לשאת נשק, מאשר להתווכח על הנשק השני והשלישי. למרות שאני בכלל טוען בגישתי להפרדה מוחלטת בין רישיון הנשק לבין הנשק, כמו שיש רישיון נהיגה ורישיון רכב, אין צורך לקשור בין השניים. כשאני עולה לרכב, אין לי רישיון למאזדה שלי או ליונדאי שלי, יש לי רישיון לנהוג. ואני ברגע שאני מוסמך, יש לי רישיון לשאת נשק, זה לא משנה איזה נשק אני נושא. ולכן הייתי רוצה שתהיה את האפשרות שאני אוכל ללכת לבית המסחר, להחליף בין הנשקים שלי, אולי להחליף בין, אין לי בעיה שיגביל אותי לשאת נשק אחד בו זמנית כל פעם, אבל כן הייתי רוצה שאני אוכל להחזיק יותר מנשק אחד, כי יש לנשק ייעוד שונה. יש לי נשק קטן להסלקה כשאני הולך לסרט בקניון בערב, ויש לי נשק אחר שאני רוצה כשאני יוצא לטייל במדבר. יש ניהול סיכונים בסופו של יום, ואנחנו מאוד מוגבלים בנושא הזה במדינת ישראל.
מה בכלל ההיגיון לאסור על אנשים להחזיק יותר מאקדח אחד? הרי ברגע שקיבלת רישיון, מה זה בשביל אם יש לך אקדח אחד או עשר? הרי אתה לא הולך לצייד כנופיה של פושעים עם אקדחים, כי יש להם כבר אקדחים. אז מה זה כבר חשוב? מה אכפת למדינה כמה כלי נשק יש לי בכספת בבית?
אם יש לך אקדח אחד, אתה נושא אותו עליך רוב הזמן. ברגע שיהיה לך יותר מזה, אתה תשאיר את הנשקים בבית בכספת, ואז הסיכוי שיפרצו לך הביתה ויגנבו לך את הנשקים הוא גדול יותר, אפילו אם אתה כבר מחזיק את האקדח השני, כי אתה לא תסתובב עם שניהם עליך ביום יום. ואני כאן תמיד טוען, אף אחד לא יטרח לקפוץ לאיציק לכספת שלו, לקחת אקדח או שניים, כשהוא פורץ באותה קלות לנשקייה צבאית ולוקח לו עשרות רובים החוצה.
עוד עניין הוא שאם הוא פורץ ליחידה צבאית, אז אסור לעשות לה כלום כידוע כיום בחוקי הארץ. ואם הוא פריץ לך הביתה, נדמה לי שזכותך לראות בו. בטח אם הוא הולך לקנוב אקדחים. אז אם כבר, יותר בטוח להחזיק נשקים בבית, באשר על ידי צהל, שזה כמובן פרסה בפני עצמה. בוא נראה אם יש כאן עוד שאלה אחת, אני אתן עוד שאלה אחת, כי אנחנו ממש חורגים מהזמן. כן, הנה יש לנו כבר יזם שמציע את שירותיו לאפסו נשקים של צהל. הוא ישמור עליהם יותר טוב מאשר צהל, שזה מצחיק, אבל זה כנראה נכון. טוב, בוא נעצור כאן, יש עוד שאלות, אבל אנחנו חורגים. איציק, תודה רבה רבה על השיחה הזו. תמשיך עם המאמצים שלך עם איתמר בן גביר. הוא באמת התקווה הגדולה של אלה שחושבים שזכותם וגם שזה הגיוני לשאת נשק, אז בבקשה תמשיך, ואני מקווה שתצליח ונעמוד בקשר, ותודה רבה. אין לי כאן, יש לך משהו או... משהו לומר לסיום.
אני רק אגיד שאני אנצל את הבמה באמת כדי להגיד שאנחנו מעדכנים באופן שוטף על הפעילות שלנו, אנחנו קיימים בכל הפלטפורמות, העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל, אנחנו מקפידים לעדכן על הפעילויות, על העדכונים, על ההתפתחויות, ומילה אחת לגבי השר בן גביר, באמת בניגוד לתדמית שהוא יצר לעצמו לאורך השנים, בנושא הנשק הוא מתנהל באופן אחראי, קפדני, הוא מתייעץ, הוא שומע גם אותנו את הציבור, גם את הגופים הביטחוניים, ואנחנו בהחלט מתקדמים בצעדים נכונים ובטוחים.
יופי. תשלח לי את הלינק לעמותה שלך, ואני אשים אותה בכל המקומות שאני מפרסם את הפודקאסט הזה.
מהמם, תודה רבה.
טוב, תודה רבה רבה, איציק, תודה. ותודה לכל מי שיקשיב לנו.